בוקר טוב. נמשיך בנושא של ציבור ויחיד, ונפתח את הבוקר במתן תורה. למה שלא נתחיל עם מתן תורה? מקום יפה להתחיל. הגמרא במסכת קריטות בדף ט' עמוד א' לומדת את כל דיני גירות מקבלת התורה, שבני ישראל נכנסו לברית עם א' עם מילה, ב' עם טבילה, וג' עם קבלת עול מצוות. ועל כל אחד מאלו הגמרא מביאה פסוקים מקורות להוכיח שעשו מילה ועשו טבילה וחיבסתם את צמלותיכם, וגם סיימו את הגירות כשאמרו נעשה ונשמע בקבלת התורה. ומכאן אנחנו לומדים שבכל הדורות, לדורותיכם, מי שרוצה להתגייר ולהיכנס לקהל ישראל חייב לעשות זאת על ידי מילה, טבילה וקורבן. מה פירוש קורבן? הרי בשעת מתן תורה כתוב ויזבחו זבחים שלמים, הם הביאו קורבנות, והוא הדין כל גר שמתגייר חייב להביא קורבן. היום בזמן הזה שעות הגמרא, הועינו לא נקבל גרים, כך שעות הגמרא בקריטות דף ט' עמוד א', הרי כיוון שאין לנו בית המקדש והגר המתגייר לא מסוגל, לא יכול בשום פנים ואופן להביא את קורבנו, אז איך הוא יתגייר בלי קורבן? אומרת הגמרא לדורותיכם שמתי שיש אפשרות להביא קורבן הוא חייב להביא את הקורבן, אבל היום שאין לנו בית המקדש אז הוא מתגייר אפילו בלי הקורבן. כך כתוב בגמרא. תוספות מקשים בשני מקומות, במסכת כתובות דף ט' וגם במסכת סנהדרין דף ס"ח, תוספות מקשים איך ייתכן גירות לגבי קטן? הרי קטן אינו מסוגל לקבל עליו עול מצוות. מילה טבילה אפשר לעשות מילה בקטן, אבל איפה הדעת לקבלת עול מצוות? והדין הוא שגר שמקבל 612 מצוות והוא מסרב לקבל את המספר 613, אז הוא לא גר. זאת אומרת הוא חייב לקבל עצמו כל המצוות כולן בשלמות אחת בלי יוצא דופן. וקטן, הגמרא במסכת כתובות אומרת שגר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין, אז איך ייתכן שאפשר לגייר קטן בלי קבלת עול מצוות? מה זה גירות בלי קבלת עול מצוות? בנוסף לכך, בוקר טוב, אז יש לנו שאלה נוספת. הרי תוספות במסכת כתובות לגבי גר קטן אומרים שכל הגירות היא דרבנן, חכמים תקנו את הגירות הזאת מינוס בלי קבלת עול מצוות, כי הקטן לא מסוגל לקבל עצמו מצוות. אבל אם כן, קשה מאוד, איך אפשר לשתות מיין שהקטן נגע בהם וקטן לאחר שהוא הגדיל, איך הגירות שלו פתאום הופכת להיות גירות של גדול? יש כל מיני בעיות וקושיים לומר שגר קטן מטבילין אותו על ועדת בית דין, זה רק מדרבנן. בנוסף לכך, בקבלת עול מצוות במתן תורה כתוב שכל כלל ישראל נכנסו לכלל קדושת ישראל על ידי קבלת מצוות נעשה ונשמע. אז בשלם הגדולים אנשים ונשים ניחא, אבל מה לגבי הטף? הרי הם לא מסוגלים מצד, אין להם דעת, חרישות וקוטן לבר דעת, איך הם נכנסים לעול המצוות? איך הגירות של הקטנים חלה אם אין כאן קבלת עול מצוות? כך שעולים המפרשים. תוספות מקשה את הקושה בכמה מקומות, ובמסכת סנהדרין הוא מתרץ שמכיוון שהגדולים קיבלו את המצוות, אז גם הקטנים כאילו קיבלו את המצוות. מה פשט? איך ייתכן לומר שכיוון שהגדולים קיבלו על עצמם מצוות, לכן גם הקטנים קיבלו על עצמם את המצוות? הרי קוטן לברדת נינו. שמעתי רב סלוויצ'יק שיש שני סוגי גירות. יש גירות של היחיד ויש גירות של הציבור. אתם יכולים לנחש, כי זה הנושא שלנו היום, יחיד וציבור. ולגבי גירות הציבור, מספיק שחלק מהציבור מקבל עליו על עצמו עול מצוות. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה מאוד מאוד מעניינת, ונדמה לי שהזכרנו את השאלה הזאת לפני שבוע. מה קורה אם הרוב בנוגע לציבור, האם הרוב יכול לחוף על המיעוט? לדוגמה, בנוגע לעיבור השנה, יש חובה מוטלת על בית דין הגדול לעבר את השנה לצורך כלל ישראל. מה יהיה אם אותו צורך הוא צורך של הרוב ולא של המיעוט? או לדוגמה, בנוגע לעיר, ויש צרכים של העיר לבנות קשרים, לעשות אימות מים, כל מיני צרכים של העיר. יבוא בית דין של אותו עיר, והם על פי רוב יחליטו שיש כאן צורך, ואז יגייסו את הכסף מבני העיר לשלם, להוציא ממון מכיסם כדי לבנות את הגשר לדוגמה. אבל אני מהמיעוט, אין לי שום צורך בגשר, אני מסתדר בלעדיו. אז הדין הוא שהרוב כופה על המיעוט. כלומר, יש לחקור חקירה בנוגע לציבור. מה הגדר של ציבור? האם הגדר של ציבור הוא מציאות בפני עצמו, או שציבור הוא בעצם צירופם של כל הפרטים? האם הכלל עושה את הפרט, או הפרט עושה את הכלל? ונפקמינו לגבי המיעוט, האם המיעוט בטל לפני הציבור, לפני הכלל, או לא? כל פרט שומר על עצמו. לדוגמה, אתמול דיברנו על נושא של האם אדם חייב להכניס את עצמו לסכנה כדי להציל אחרים. אז אמרנו שאם יש לפי דעה אחת, זוהי דעתו של רב קוק, רב יצחק כהן קוק זצ"ל, הוא היה במשפט כהן, הוא היה בדעה שחייב אדם להכניס את עצמו לסכנה לטובת הציבור. כלומר, הפרט בטל הציבור. או למשל, דיברנו אתמול, מה יהיה הדין אם שישה מתוך עשרה חייבים להתפלל תפילת הציבור או לשמוע קריאת התורה, הם פספסו את המניין הקודם, האם הם יכולים ליצור ציבור, לצרף עליהם עוד ארבעה אנשים שהם כבר קיימו את המצווה הזאת, הם שמעו את הקריאה, או הם כבר התפללו? אז שוב פעם השאלה נשאלת, באיזה מידה אני רואה את הציבור כצירוף של פרטים, או אני רואה את הציבור כמציאות בפני עצמה? אז כאן, בנוגע לגירוס של מתן תורה, רב סלוויצ'יק חידש מושג שלעולם אני לפחות לא שמעתי ולא זכיתי לשמוע, של גירות של הציבור. וגירות של הציבור יש לה תוקף מאוד מיוחד ומעמד מאוד מיוחד, עד כדי כך שאפילו הקטנים, כיוון שהם שייכים לציבור של כלל ישראל, גם הם מתגיירים יחד עם הגדולים, על אף שאין להם קבלת או מצוות, אין להם דעת על פי הלכה לקבל עליהם או מצוות. Okay. עכשיו היום אני רוצה לשתף אתכם בכמה דפים שהוצאתי על פי חיפוש. עשיתי חיפוש בבר אילן על ציבור ויוחד, ומצאתי דפים על דפים שמתוכם אני צילמתי רק ארבעה דפים, יש עוד המון דפים. בתחילת עמוד א' יש כאן שוט משני הלכות. הוא שואל שאלה כזאת: אדם הגיע לבית הכנסת בשתי שבתות לפני פסח, קוראים את פרשת פרה, והוא פספס, או שהוא נרדם באמצע הקריאה ולא שמע אותה, מה הדין? אז קודם כל הוא חוקר אם פרשת פרה היא דורייתא או דרבנן, אולי אם זה ספק דרבנן אפשר להקל, ורוב הפוסקים הם בדעה שפרשת פרה היא דרבנן, אבל יש דעות שפרשת פרה כדוגמת פרשת זכור היא גם כן דאורייתא. על כל פנים, אחר כך בהמשך הדברים הוא חוקר האם היחיד חייב בשמיעת פרשת פרה או דילמה, או מהחיוב על הציבור. היום, דהיינו השבת הזאת, מחייבת חובת הציבור כמו בעמלק גם בפרה, אבל אין חיוב על כל יחיד ויחיד, וממילא לקה חיוב עליו ללך ולחפש אחר מניין לקרוא לשמוע פרשת פרה או פרשת זכור. וכיוון שקראו הציבור, הציבור כבר קרא את הפרשה, או עמלק או פרה, והציבור יצא ידי חובה, אז על אף שהוא בתור יחיד לא קיים את המצווה, הוא לא שמע את הפרשה, אבל מכל מקום אין עליו חובה. או דילמה, קריאת פרשת זכור וכן פרשת פרה על כל חוב, על כל אחד ואחד, ואז חל עליו חיוב לחפש מניין לשמוע את הקריאה. אז הוא אומר שאותו שואל מעלת כבוד תורתו, אני לא יודע מי הוא מצדד, כלומר הוא נוטל לצד שהחיוב הוא על הציבור, לא רק בזכור אלא בכל ארבעת הפרשיות, בשקולים ופורה וחודש, כולם עם חובת הציבור. ובהמשך התשובה הזאת הוא מביא הוכחות לכך שהחובה היא חובת הציבור. נדמה לי, אני לא יודע, מישהו, כל אחד יכול לחלוק עליי, אבל נדמה לי שהמנהג הוא, לפחות לגבי פרשת זכור, להבין שזה חובת יחיד, לא רק חובת הציבור, ואדם צריך לדאוג לכך, לחפש מניין כדי שהוא יוכל לשמוע את פרשת עמלק. אתם מסכימים איתי?
אבל בגלל שיש מצווה של זכירת עמלק, אנחנו מקיימים זה דרך הקריאת התורה.
כן, אבל המצווה היא לזכור את עמלק עליי, לא רק על הציבור.
כן, זה לא של זכור.
זכור, מה שכתוב בתורה זה זכור.
מה היסוד של החוב של פרשת פרה? מאיזה מילים בפרשה יש חוב?
לא, חכמים תקנו שלפני הפסח נקרא, למה? כי יש דין, יש כלל של נשלמה פרים בשפתנו. בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם כדי להכין את עצמו, להכשיר את עצמו לקורבן הפסח, הוא היה מטהר את עצמו מטומאה. היום אין לנו אפשרות לטהר את עצמו, אז אנחנו קוראים בפרשת חוקת פרשת הפרה. אבל האם אני מחויב באופן אישי, באופן של יחיד, או שחכמים תקנו חובה על הציבור כציבור?
בדרך כלל יש הודעה שכל אחד צריך הכוונה להוציא את המצווה,
לצאת ידי חובה. זאת אומרת, מישהו דופק על הדוכן ואומר כל אחד יכוון לצאת ידי חובה. טוב, אולי זאת ראיה שהמנהג שהתקבל בקהל ישראל הוא לחייב את היחיד.
זה יהיה דומה לחקיר עצמו בעניין של קריאת התורה באמצע השבוע עם רב חיים.
בדיוק, שבקריאת התורה האם אני מחויב בתור יחיד, כך הבין רב חיים, או לא. החיוב נקבע על הציבור, והציבור חייב לקרות את התורה. אם אני נמצא בציבור, אני מצטרף לציבור לשמוע את התורה. אבל אין עליי חובה. ובחיים לעומת זאת, היה יורה באמצע הנסיעה שלו לחפש מניין כדי לשמוע קריאת התורה.
זה עם ברוכה או בלי ברוכה?
עם ברכה.
כשאנחנו עושים
פשט זוכה
לפני
מנחה,
אנחנו קוראים בלי
ברוכה. למה קוראים לפני מנחה?
לנשים.
לנשים. אז לגבי חיוב נשים בקריאת עמלק, יש על זה ויכוח גדול, כי מצוות עמלק היא גם מצוות מלחמה, ונשים פטורות ממלחמה. עכשיו בהמשך, יש לנו תשובה מיביע עומר. אתם יודעים מי זה היביע עומר? לא כולם יודעים? רבי עובדיה, רבי עובדיה יוסף. מרן, רבי עובדיה יוסף. הוא מביא פה תשובה מבריסק, מאוד מעניין. יש פה שילוב של ספרדים ובריסקאים. אז הוא מביא ככה. תוספות במסכת מגילה מקשה קושה עצומה. רב יוסף אומר שמדוע לא קוראים את המגילה בשבת? הרי אנחנו יודעים לפי רבא, מה שנקרא מפורסם בכל השעס גזיר דרבא, שלא קוראים את המגילה בשבת, שמה יעבירנו דל הנמות פשוט הרבים. אבל רב יוסף אומר משום טעם אחר, שעיניהם של עניים נשואות למקרא המגילה. זאת אומרת, אנחנו חייבים לקרוא את המגילה ביום חול ולא בשבת, כדי שעניים יבואו לקבץ נדבות. שואל תוספות, הרי גם רב יוסף עצמו מסכים ומודה שלא תוקעים בשופר בשבת ולא נוטלים את הלולב בשבת משום גזירה שמי אבירנו דל רמות. רב יוסף לא חולק על עצם היסוד של רבא. ומכל מקום, בנוגע לקריאת המגילה, רב יוסף מחפש טעמים אחרים מדוע לא קוראים את המגילה בשבת. מה קרה? הרי יש לנו, וגם רב יוסף קיבל את הגזירה דרבא של שמי אבירנו 400 פשוט הרבים. אז תוספות מתרצים שכיוון שקריאת התורה בציבור, כלומר קוראים את המגילה בציבור, אז לא גזרינון, אין גזירה בציבור, דרבים מדקירי הדוד. כשיש חובה ליחיד כגון נטילת לולב או שמיעת קול שופר, אז הפחד הוא שמא יעבירנו. הוא יביא את הלולב לבקי, ללמד אותו, הוא יביא את השופר לבקי. אבל אם החובה מוטלת על הציבור, אז רבים מתקרי הדודי. אז רב יוסף שאל את עצמו, כיוון שהציבור קורא את המגילה, הרי יש לנו דין של פרהסיו כדי לפרסם את הנס, אז מאיזה טעם נבוא ונגזור גזיר דרבא שמי יעבירנו? הרי יש לנו כלל שרבים עד גרי הדודי. ולכן רב יוסף אומר את התשובה שלו. עכשיו בתוספות החדשים קילס מאוד את התירוץ הזה שהוא דבר חוכמה. הוא אהב מאוד את התירוץ הזה. ולפי עניות דעתי, כך אומר רב עובדיה, יש להעיר שאין התירוץ הזה מספיק. כי הנה, בעל המאור במסכת מגילה כתב דמודר אב אסי, כלומר כוליאמה לא פליגי, דבדיעבד יצא אפילו פחות מעשרה. דהיינו שקריאת המגילה היא חובת היחיד, אפילו בלי ציבור יכול לקיים את מצוותו. דים לא כן, אם לא תסכים איתי, אלא אם תניח את ההנחה שחובת קריאת המגילה מוטלת על הציבור, אז המיילו מונילי, למה זה הושמע מהמשנה במגילה שאין עושים קריאת התורה אלא בעשרה, אין מפרחים ברכת חתנים אלא, אין פוקסים אל השמה אלא בעשרה, ולא לא כתוב שאין קוראים את המגילה אלא בעשרה. אז אם כן, גם רב אסי שלכתחילה הוא דורש מניין ועשרה לקריאת המגילה, מודהו שבדיעבד אם אין מניין ואי אפשר לפרסם את הנס בפני הציבור, מכל מקום יש חובה מוטלת על היחיד, ורק על ידי כך נוכל להצדיק את השמטת המשנה של אין קוראים את, לא כתוב במשנה את המגילה אלא בפני עשרה, כי אם אין עשרה עדיין החובה מוטלת על היחיד. ואם כן, מקשה רב יוסף, איך אתה יכול להגיד שבשום פנים ואופן אין כאן גזירת דרבה לפי סברת רב יוסף, לא רב עד יוסף, אני מתכוון לרב יוסף המורה, אין כאן הסבר של שמי אבירנו דל רמס, למה? כי כיוון היא חובת הציבור, אז הציבור מתקרי האדודי. מה זאת אומרת מתקרי האדודי? הרי יש גם חובת היחיד. ובעל המאור דוחה את הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שכל השנויים במשנה חובת הציבור הן, מה שאין כמגילה היא חובה על כל יחיד ויחיד. הרמב"ן אומר שקושת הבעל המאור לא קשה מידי, הבעל המאור מקשה למה המשנה השמיטה את קריאת המגילה. התשובה היא משום שכל מה ששנוי במשנה של עשרה במגילה דף חוף ג' זה הכל חובת הציבור, מה שאין כן קריאת המגילה חובה מוטלת על כל יחיד ויחיד. וכמו שכתב גם כן הגרא, הוא מביא כאן הגאון מבילנה, לחלק בין המגילות למגילת אסתר מהייטיימה. כלומר, כל שאר המגילות שאנחנו קוראים אותן בימים טובים, קהלת בסוכות, רות בשבועות וכו' וכו', כולם חובת הציבור. מה שאין כן אומר הגאון, קריאת המגילה היא חובת היחיד. אם כן, נסתר התירוץ הנ"ל, מכיוון שהיא חובה על כל יחיד ויחיד, יש לגזור שמה יעבירנו 400. שוב ראיתי לגאון רב שלמה כהן מווילנה בספר עצי ברושים, שיש לכם את הדף בפניכם מי שירצה לראות בפנים, שהביא דברי הרב השואל שכתב לתרץ כן קושת התוספות מגילה, והוא זל עומד ואימוד על פי הגרן, על שיש ליישב בהן קושת הבעל המאור, תלו טוני למקרא מגילה, בהרי דמסניסה במגילה חוב גיל, משום דעושם חובס הציבור ולא חובס כל יוחד, אבל מקרא מגילה היא חובה מוטלס על כל יוחד ויוחד, לילך ולשמוע בציבור, ואם כן מבחד תירץ הנעל, דלרב יוסף נמי נכו שמי אבירנו דל רמוס, כיוון שהיא חובה על כל יחיד. ותמיני עליו שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה ונעלם מעינו הבדולח, שכבר תרצו כן הרמב"ן והר"ן במקומו, וכן וכן קשה בעיקר תרצו הגרוע ממה שכתב הר"ן, והיינו תאים דלא גוזרו במילו שמי אבירנו דלת אמס, משום דמתקרי לרבים ולא דומי לשופר ולולב, שהכל תרודים הם ולא מתקרי הדוד. ויש לי ישיב. אז בעצם הוא אומר על מצוות מילה שיש גם סברה לומר דמתקרי לרבים, ולמה? הוא אומר משום שהכל תרודים הם במצוות מילה. אינני יודע למה הוא מתכוון, הרי מצוות מילה היא דוגמה קלאסית של חובת היחיד, החובה מוטלת על האב. יש פסוגיה בקידושין, ספק אם האימא גם היא מחויבת במילת בנה, כתוב אותו ולא אותו, אותה, בפרשת לך לך. ואם האב לא קיים את חובתו, אז חובת הבן עצמו, כשהוא יגדל למול את עצמו, אבל זה חובת יחיד. אז הוא שואל, מדוע לא גזרו במילה בשבת? הרי אנחנו מלאים בשבת, גזר השם יעבירנו דלת אמוס בשבת. שאלה לכאורה מצוינת. אין לי תשובה לשאלה הזאת, אולי אתם יודעים תשובה, אבל הוא אומר שהתשובה היא כיוון שטרודים הכל ורבי מתקרי הדודי, אני לא יודע.
יש גם חובל בטן.
נכון, נכון. אם אין אב ואין אמא, אז יכול להיות שהחובה עכשיו נופלת על בטן. אולי יש גם חובת הציבור, אבל אי אפשר להכחיש את העובדה שוודאי שעיקר המצווה מוטלת על יחיד. ואם המצווה היא מוטלת על יחיד, מה ישנו משופר ולולו ומגילו שאנחנו גזרינם בשבת משום שמי אווירנו דל על אמס בשצרם? לא יודע. רב יוסף עונה על השאלה הזאת בשם רב שלמה מבילנו, משום שכולם תרודים במצווה הזאת וכל אחד יזכיר את הרבים, את החבר שלו, ולא יבואו לשכחה. אינני יודע. צורך אינגון. עכשיו הוא מביא פה תשובה של הציץ אליעזר. אתם יודעים מי זה הציץ אליעזר? יפה, רבי אליעזר ולבן. היבי העומר לא הכרתם, אבל הציץ אליעזר כן. סימן שאין כאן הרבה ספרדים פה בקהל. אוקיי, בסדר, נזמין גם את הספרדים. אז הציץ אליעזר מדבר בחי גבנה שיש שני בנים בקהילה, שני בחורים בר מצווה, וכל בר מצווה עם משפחתו רוצה את המפטיר ואת ההפטורה. אז איך אפשר לחלק את ההפטורה לשתיים? אז הציץ אליעזר מציע פשרה. יבואו 10 מאנשי בית הכנסת ויכוונו מראש שלא לצאת ידי חובתם בקריאת ההפטורה ברכותיה על ידי קריאת הראשון, ואז הם יכולים לברך פעם נוספת, אינני יודע, אולי באיזה חדר אחר, או שיעשו שתי הפטרות באותו בית כנסת. תכף הוא יגיע למפטיר, אבל קודם כל לגבי הפטרה, אז הוא אומר, יחזרו תו לשמוע קריאה והברכת עם הבר מצווה השני, ואם משום כבוד התורה, נו, אולי יש פה זלזול בכבוד התורה כי הם לא יוצאים ידי חובה בקריאה הראשונה. אז הוא אומר, מספיק שהם כבר שמעו בראשונה קריאת המפטיר בה, והקריאה אחת עולה לכאן ולכאן. אז הוא אומר ככה, שלגבי המפטיר, שהמפטיר הוא חלק מעצם קריאת התורה, אז יש לנו דין של כבוד התורה, ומחמת כבוד התורה אי אפשר לבוא ולקרוא את המפטיר פעמיים. כך אני הבנתי מדבריו. אז מה? אז הם התכוונו, גם הציבור, המשפחה של הבר מצווה השני, בוא נגיד של שמעון, לא של ראובן, הם יכוונו לא לצאת ידי חובה בקריאת ההפטרה, אבל את המפטיר הם יצאו ידי חובה. ואז יברכו את הברכות, הבר מצווה השני, שמעון, יברך את הברכות על ההפטרה, ואין כאן פגיעה בכבוד התורה. ואם אי אפשר כנ"ל, אי אפשר לעשות את זה, דלא ישמעו ויצייתו וירצו דווקא שגם השני יברך את על המפטיר. זהו, זה מה שרב בית כנסת צריך לדאוג לבלבטים שלו. הרי הבלבטים אומרים, גם לנו יש בר מצווה, אנחנו לא מוכנים לוותר לצורך הבן שלנו שמעון על המפטיר. אז הוא אומר, יברך גם כן המפטיר בספר התורה, כנראה שרב וולדמרג בכלל לא מבסוט, ואפשר להתיר ולית ברירה. אומר, הוא לא יכול, כי הרי האבא של הבר מצווה השני הוא הנשיא של בית הכנסת, לא זה אני עושה. אז מה הוא יעשה? לית ברירה. אז גם כן יברך ויקראו גם את המפטיר בספר תורה, ובתנאי הנ"ל שכתבנו ליל, שעשרה יכוונו שלא לצאת ידי חובה בקריאת המפטיר. לחלק את זה
והם קוראו שישי עשר פעמים
זה מן הכל שבת הם עוברים על שישי
כמו כדוגמת שמחת תורה אצל אשכנזים אז גם סיור פרילך כל השנה כולה היא בעצם שמחת התורה אז לכן אפשר להתיר
לא קודם על תיך לציבור
אז אתה מזכיר פה תרחה לציבורו אני הייתי רוצה להוסיף לשאלה שלך זה גם להוסיף עוד איזה הרי אין לי שום צל של ספק שקריאת המפטיר וקריאת ההפטרה הם חובת הציבור עכשיו הוולדנברג מציע שעשרה מתוך הקהל יתכוונו שלא לצאת ידי חובתם אני בעצמי, אנוכי הקוטון במחילת כבודו, אני מסופק אני לא יודע אם בכלל יש דין של כוונה לצאת או כוונה של לא לצאת לגבי חובת הציבור לדוגמה אנוכי יושב בציבור ואני שומע קריאת התורה ואני לא מכוון לצאת ידי חובה או הפוך יש בעל קורא והוא מכוון שלא להוציא אותך מזה יש לו איזה אויב, איזה שונא, חס ושלום, בא הקהילה, והוא מתכוון, אפילו מציר בפומבי, אותו אני לא מציר. אז שמעתי פעם מרב סלוויצ'יק בשם אביו, רבוי של סלוויצ'יק, תוסי גודש מתגום, שזה לא שווה בכלל. למה? כי אם יש חובת יחיד, אז יש דין של שומע כעונה. כשיש דין של שומע כעונה, על ידי זה שהוא עונה, או הוא שומע כעונה אז הוא מוציא אותו ידי חובה אז ראובן מתכוון להוציא את שמעון ידי חובתו ואם ראובן מתכוון שלא להוציא אותו שמעון לא יצא ידי חובה אבל בחובת הציבור אין כאן ראובן, אין כאן שמעון אין כאן חובה מיוחדת על כל אינדיבידואל עד כדי כך שנאמר שומע כעונה זה לא מדין שומע כעונה אלא זה דין של השתתפות בציבור וכל אחד משתתף בציבור ושומע את השמיעה הוא לא צריך לצאת ידי חובה בתור יוחד הוא לא צריך להתכוון לכך והוא לא צריך להתכוון להוציא מישהו אחר ידי חובה אז מה שכתוב פה בציץ אליעזר שעשרה מתוך הקהל יתכוונו שלא לצאת ידי חובתם ולכן אפשר להוסיף קריאה ייתכן שאפשר להוסיף קריאה ממילא, אוקיי, אפשר להתיר עוד קריאה ועוד קריאה, תרח את הציבור אני לא יודע, צריך ששני האבות של הברית מצווה, הם לא יודע, יעשו אגרופים הם יחליטו אם יש פה תרח את הציבור או לא כי מה פתאום שנחליט לטובתו של בר מצווה ראשון של ראובן ולא לטובתו של שמעון, שניים אוחזים בתלית אז איפה התרח את הציבור? התרח את הציבור לכן נוותר על של מובן או של שם?
יגידו ביחד.
יש לו תשובה של השוט אגם שאול, אני לא מכיר את התשובה הזאת, חובת הציבור למנות שופטים, כמו שכתוב שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. כלומר, אין חובה מוטלת עליך או עליי למנות שופטים, אלא החובה מוטלת על הציבור. כאן בעמוד 2, יש נושא של כלי שרת. הרי הדין הוא כך, בנוגע לכלי שרת צריך שני שלבים צריך שלב א' מה שנקרא קדושת פה למשל יש פה חולין יש פה בוא נגיד שתי ערימות של חולין של תבועת חולין ואני מצביע על ערימה זו שהיא קדושה אז אני מקדיש חלק והשני הרימה השנייה נשארת חולין אז הדינו בכלי שרת שאם אני מכניס למשל את הרימה השנייה לתוך הכלי הרימה השנייה היא חולין אז לא נתקדש כי כלי שרת אינו תופס מה שיש בתוכו לקדש אותו אלא בדבר שיש בו קידוש הספה אבל בדבר של חולין הוא לא מקדש ובמקדוש מקדש מידת בעוד שתי הקדושות, היינו קדושת פה, קדושת הגוף כאחת. כלומר, הוא לא צריך לעשות שני השלבים במסחס, אם בדעתו לקדש את התבואה, והוא מכניס את התבואה לתוך כלי שרת, אז יש פה שתי קדושות שחלות בבת אחת, גם קדושת פה וגם קדושת הגוף על ידי כלי שרת. אבל שלא מידת, אבל מה אם תבואה נפלה לתוך הכלי ואף אחד לא בכוונה תחילה הכניס את התבואה לתוך הכלי? אז בחי גבנה שהתבואה היא חולין גמור ואין כאן קדושת פה כלל, אין הכלי שרת מקדש. ועל זה תומא בזרע אברהם, אחד מגדולי הפוסקים, כמו שקשה מוריחה מזל, מגמרא בסוכה דף מ"ט. הגמרא בסוכה דף מ"ט עוסקת במים. איזה מים? של ניסוך המים, מצוות ניסוך המים. ושבתם מים בששון, השואבים את המים לתוך כלי שרת, ואז אפשר לקדש את המים בתוך הכלי ולעשך אותו על גבי המזבח, מצוות ניסוך המים. הרי שם במסכת סוכה קידשו את המים בקדושת פה על ידי השאיבה קודם שנתנן בצלוחית, לפני שהם הכניס את המים לתוך הכלי. דותנן במעילה דף י"ג עמוד ב' נתנן לצלוחית מועלים בו, כלומר כיוון שהוא הכניס את המים לתוך הכלי, המים נתקדשו, ויש בזה מעילה אם הוא ישתמש במים לצורך עצמו, אף על פי שהוא נדב את המים. מכל מקום המים הוא כבר קדוש. הרי כאן מקשה זה אברהם, ואם קדשם קדושת פה קודם לכן, הרי אם היסוד הוא שכלי שרת אינו יכול לקדש את המים או שום דבר שנכנס לתוך הכלי, אלא אם כן הדבר הזה הוא לא חולין, אלא הוא נתקדש כבר בקדושת פה, הרי המים לא יתקדשו בתוך הצלוחית אלא אם כן הוא קידש אותם לפני כן בקדושת פה. אז למה כתוב במשנה במסכת מילה שנתנם לצלוחית מועלים בהם? אפילו לפני שהוא נתנם לצלוחית גם כן מועלים בהם, כי הוא קידש אותם בקדושת פה. ובזה אברהם שם מתרץ, כיוון דמיים דף קרנין הוא וניסוך המים חובס הציבור הוא, ואין השואב זוכה מהם לעצמו רק להקדש, הווי כחוצר שזוכה להקדש ומעילה אין בה, לכן שפי יכול הכלי שרת לקדש אחר כך, כיוון מכל מקום קדוש היה מתחילה. אז הוא אומר כך, אם אני מבין את התשובה של הזה אברהם נכון, הוא טוען כך שאין החינם המים האלו לא נתקדשו לכתחילה בקדושת פה. נו, אם כן תשאל אותי, אז איך הצלוחית, איך הכלי שרת יכול לקדש את המים? אז הוא אומר ככה, שכיוון שהשואב, זה שאב את המים, אינו זוכה במים. למה הוא לא זוכה במים ולכן הוא לא מסוגל לקדש את המים בקדושת פה? כי הרי קדושת פה רק הבעלים יכולים לקדש, כלומר אם אני בעלים של השולחן אני יכול לקדש את השולחן הזה להקדש, כי יש לי בעלות על השולחן. אבל בנוגע למים, הרי המים האלו הוא שואב אותם לצורך מצוות ניסוך המים, וניסוך המים היא חובת הציבור, ולכן השואב, אם ניסוך המים הייתה מצוות היחיד, אז השואב אומר אני זוכה במים לצורך המצווה שלי, כגון לולב, אני זוכה בלולב כי כתוב לקחתם לכם לצורך המצווה המוטלת עליי כיחיד. אבל בשאיבת מים וניסוך המים אין כאן חובת היחיד אלא חובת ציבור גרידא. ולכן אין השואב זוכה בהם לעצמו אלא הוא זוכה בהם לצורך הקדש. איך הוא זוכה בהם לצורך הקדש? אז זאת אני לא מבין. הוא אומר דהבי כחוצר שזוכה להקדש. אינני יודע, כיוון שהוא שואב את המים, אז בשאיבת המים לתוך הצלוחית, כשהוא שופך את המים לתוך הצלוחית, הצלוחית מהווה חצר, כי כלי זה גם כן חוצר, והוא זוכה במים. אז לכן הוא לא מקדיש את המים בתור יוחד, המים מתקדשים בתור חוב הסציבו. ולכן שפי יכול הכלי שרת לקדש אחר כך, כיוון מכל מקום קדוש היה מתחילה. אולי הוא מתכוון למה שיש שני כלים. יש כלי אחד שבו הוא שואב את המים מתוך המי שילוח, ואחר כך יש כאן כבר קדושת הפה. איך נתקדשו המים בקדושת הפה? הרי הוא לא זכה במים, המים הוא ייחד אותם לשם מצוות הציבור, לא לחובת היחיד, ואין עוד דומה ללוח שהוא זוכה לעצמו. התשובה היא שהכלי הזה נחשב לחצר, לקנות עבור הקדש, אז זה גוף הנחשב לקדושת פה. אחר כך כשהוא שופך את המים מהכלי הראשון לתוך כלי השרת, הכלי שרת מקדשים את המים. אוקיי. עכשיו יש כאן שוט דברי מלכיאל, והוא נכנס לשאלה של מחצית השקל. למען דיומי דקורנים שוקלים לתרומת הלשכה, יש מה דיומר שסובר במסכת הוריות, בתוספות מביאים את הסוגיה הזאת במסכת שבועות, שכהנים שוקלים לתרומת הלשכה. עכשיו ביום הכיפורים הרי כהן הגדול מביא שעיר של העם, ועל השעיר של העם הוא מתוודה, והשעיר מביא כפרה לעם ישראל. אבל הכהן מביא פר לצורך הכהנים, כן, אחי הכהנים, והכהנים כבר התכפרו על ידי הפר. הם לא זקוקים ולא נכללים בכפרה של השעיר, ולכן הכהנים לא מתכפרי בסוער של העם. נו, לכן תוספות אומרים שאם אין לכהנים שום כפרה בשעיר, אז הם לא משתתפים בכסף לצורך, זאת אומרת הם לא מוסרים שקלים או מאות לצורך קניית הפר של העם, כיוון שהם לא מתכפרים על ידי העם. כלומר הכפרה והכסף הם מקבילים זו לזו, כדוגמת מראה של ראי, מי שנכלל בכפרה אז הוא משתתף בכסף לשם קניית הכפרה, הפר או השעיר במקרה הזה, אבל כהנים לא. ואף על גב דלמן דיום ודכהנים שוקלים לתשומס על לשקוע, מכל מקום אם חסרו מאות על לשקע והוצרכו לגבות, אין גובים מהכהנים, מבואר כיוון שאין צריכים לכפרתו, אף שהוא חובת הציבור, מכל מקום הם פטורים. אז יש לנו מושג מאוד מוזר פה, שאם למרות שפלוני אלמוני, במקרה הזה שבט כהונה, הם לא צריכים את הכפרה, ולכן הם פטורים מלהשתתף בכסף המיועד לצורך קניית הכפרה הזאת, אז הוא שואל, הרי החובה כאן היא חובת הציבור. מה זה משנה מי מתכפר על ידי השעיר? החובה גופה היא מוטלת על הציבור, והכהנים הם גם חלק מהציבור. אנחנו לא נאמר שנוציא את הכהנים מכלל הציבור.
יש דבר לזה, ההנן דובה. אם רואה בשבטים, חתום לשרבק, והציבור מביא, גם הם שלא חתום, גם משתתפים בהנן דובה. אפילו שאין, לא צריכים כפרה.
אז אני חשבתי ש... הרי דיברנו בשם הרוגצ'וב, מי שזוכר, שיש פער הלם דובר של שבט עם רוב השם
על קייסות, שרוב השבטים חתום, רוב
של רוב השבטים. אז הרוגצ'וב טוען שאם מדובר בשאר עבירות שיש בהם כרית, אז מביאים פער הלם דובר של ציבור על כל השבטים ביחד. מה שאין כן לעומת זאת, אם מדובר בעבירת עבודה זרה, שם יש חיוב מיוחד לכל שבט ושבט. זה מזכיר לכם משהו? אני לא יודע מה הייתם אז.
אני כן, אני גם לא יודע.
אוקיי. אז יש לנו פה, אם אני מבין את השאלה שלך, יש לנו פה לכאורה סתירה. כי לפי מה שקראנו פה בתשובה של הדברי מלכיאל, יוצא שדווקא מי שמתכפר הוא זה שחייב לגייס, לתרום את הכסף, ואפילו בחובת ציבור מי שאינו מתכפר אינו מחויב לגבות הכסף. אז השאלה היא, מהי הדין? רק שנייה אחת, הרי מבואר, כיוון שאינם צריכים לכפרתו, אף אגב דוחוב עשה ציבור, מכל מקום הם פטורים. ואף שעל צד רחוק יש להם הנוק, גם כהן שיש לו נין ונכד ישראל, וגם מיכולי בכפרת הכלל, שכל ישראל עריבים זה וזה, כבר ביארתי במקום אחר, בסייעתא דשמיא דהודי, אי כהנים הם בכלל ערבות תולי, אי כהנים שוקלים או לא, אז לא קשה מן שייני הוסן לקרוא כתיב אשר לעם, גזירת הכתוב הוא שלא ייקחו מן הכהנים, רק כיוון כל הקרבנות קרבים מהלשכה. אינני יודע, אני חייב, בוא נשים את זה הצידה, כי אני רואה שאני צריך להכין הרבה יותר כדי להבין את הדבר הזה. אוקיי, עכשיו בוא נשאל את השאלה של יוחד וציבור לגבי קבלת השבת. הרי יש לנו מצווה של תוספת שבת, ואדם בערב שבת אחרי פלג המנחה יכול לקבל עצמו תוספת שבת, לכאורה חובה היא חובת יחיד. אז מורי ורבי בספר הזה הרי קדם מחדש שיש גם דין של קבלת שבת בציבור, מושג שלפי עניות דתי מחודש מאוד. הוא מתחיל, ויש לכם נדמה לי העתק בשולחן ערוך סימן ריש סמך גימל, עם רוב הקהל. שאלנו לפני כן בנוגע לחובת הציבור, אם הרוב יכול לחוף את היחיד. אז כאן יש לנו דוגמה קלאסית של הרוב כופה על היחיד. רוב הקהל קיבלו עליהם שבת, המיעוט נמשכים אחריהם בעל כורחם, כך כתוב בלשון המחבר. אדם שבא לעיר בערב שבת וכבר קיבלו עליהם אנשי העיר שבת, אף על פי שעדיין היום גדול, אז כתוב שאם היה עליו מאות או שום חפץ מוקצה, מן יכול ליפול. ומה המקור של הדברים? הבית יוסף בסימן ריש סמכים הוא מביא את המרדכי והשיבולי הלקט. אומר רב סלוויצ'יק, מבואר מכאן יש חלות של קבלת שבת על ידי הציבור, וקבלתם מחייבת את כל הציבור. שואל רב סלוויצ'יק, ומה המקור לדינס? יש לנו רק פוסק אותו, אבל מאיפה הוא לקח את הדינס? הגמרא בשבת אפלמד היום את בית תורה רבונון שש תקיעות תוקעים בערב שבת ותוקע ומריע ותוקע ושובט. כלומר כשהציבור שומע את התקיעה השישית אז שופטים. אומר רשי חל שבת עליו. אומר רב סלוויצ'יק מבואר וכך הוא הסדר מדינה דגמור לקבל שבת על ידי כל הציבור גם יחד. כלומר זה לא שאני תוקע את השופר עבור עצמי ואתה תוקע עבור עצמך, יש תקיע אחת של הציבור. אומר רב ישוב בן בר חומו שמעתי שבו להדליק אחר שש תקיעות מדליק. אוקיי, זה כבר נושא קצת יותר מסובך. והנה יש לחקור בעמוד קוף א' אם יש גם במוצאי שבת, אם גם במוצאי שבת אין ליחיד לחלל שבת כל זמן שהציבור נוהג את השבת. דהיינו שלפי הזמן השבת כבר יצאה אבל הציבור עדיין ממשיך, הוא רוצה לחלל את השבת, לא לחלל את השבת אלא הוא רוצה להבדיל ולחלל את השבת. כן, אם הוא נמצא אצל החסידים כן, עד 22:00 חצות יום, חצות לילה. האם יש עדיין איסור משום תוספת שבת על ידי הציבור? ולכאורה מה ישנו מוצאי שבת, מה ישנו ערב שבת? כשם שבערב שבת מהן יקבול עשה ציבור לחייב את היחידים, הוא הדינמי במוצאי שבת כל זמן שהציבור ממשיך בניהוג של תוספת שבת, גם היחידים נחלים על כוחם בדין תוספת שבת. ואי אפשר ליחיד להבדיל ולהוציא את השבת. יש איזה נפקא מינה עצומה למעשה. אלא רק לאחר שהבדילו רוב הציבור אכן נראה דנחלקו בזה הראשונים. דהנה הרמב״ם בפרק ה' הלכות שבת הלכה חוף מייטי היי דינו של תקיעות גם במוצאי שבת. וכן אומר הרמב״ם בפרק ה' הלכות שבת תוקעים במוצאי שבת אחר צאת הכוכבים כדי להתיר העם במעשיהם. אז גם במוצאי שבת יש לרמב״ם תקיעות כדי להתיר את המלאכות לעם, הכוונה היא לציבור כולו. ואין במגיד משנה דמייטי, המגיד משנה מביא דעת הראשונים דפליגי שחולקים על הרמב״ם וסביר להו דלקה תקיעות במוצאי שבת, שזה חידוש הרמב״ם המציא תקיעות במוצאי שבת. בשעס מופיע תקיעות בערב שבת, אין כאן זכר לתקיעות של מוצאי שבת. ולכאורה נראה דפלוגתת הראשונים והרמב״ם תולי בנעל, האם היחיד יכול לעשות מלאכה מוצאי שבת ולא מותר לו אלא על ידי הבדלת הציבור? זאת היא שיטת הרמב״ם. מה שאין כן לפי הראשונים שחולקים על הרמב״ם סבירות מוצאי שבת, אין הציבור גורר את היחידים. השואל רב סלוויצ'יק, לפי הראשונים מה כאן ההבדל בין קבלת שבת שהציבור קובע תוספת שבת לגבי היחידים וקובע וחף אפשר לחוף את היחידים, מה שאין כן מוצאי שבת? למה לא נאמר שהוא הדין שתוספת שבת של הציבור תחייב גם את היחידים? מה הסברה לומר שאין הציבור גורר את היחידים צורך ביור? ונראה תשייני ערב שבת תמשכחת לו קבלת תוספת שבת בתרי גבני, א' על ידי ניהוג של תוספת שבת על ידי פרישה ממלאכה וניהוג איסור מלאכה על ידי זכה לתוספת שבת ממילא, ב' על ידי קבלת תוספת שבת בתורת קבלה שכל אחד ואחד מקבל עצמו. והנה נראה The kol mashe kabbalat atzibur mechayevet gamet hayichidim hirak im atzibur kiblu tosefet shabbat bekabbalah mifureshet kmo al yidei tkiot bizman hagmara o al yidei amirat baruchu o mizmar shil yom shabbat bizmanenu ukimuvah b'shulchan aruch. The kol kai gavna kabbalat atzibur mechayevet et hayichidim klomar hadin lugabe hayachid. למשל אני נמצא עכשיו במדבר, אין פה ציבור, אז לגביי אני יכול לקבל תוספת שבת באחת משני אופנים, או על ידי קבלה מפורשת בקום ועשה פעולה מסוימת או הצהרה, או בית על ידי מניעת מלאכה, בזה שאני נוהג את השבת בהימנעות ממלאכה, זה גוף נחשב לתוספת שבת. זה הכל בנוגע ליחיד שהוא נמצא בחוץ מן הציבור. אבל בנוגע לציבור יש רק דין אחד שהציבור יכול לחייב את היחיד, דווקא באופן אחד משני האופנים של קבלת השבת, דהיינו בקום ועשה, דהיינו על ידי תקיעה, על ידי פעולה של קבלת שבת. הפעולה הזאת מחייבת כאילו באופן אובייקטיבי, באופן בעולם המעשה, את כל הציבור כולו, גם את היחיד. אבל מה שציבור פורשים ממלאכה ונוהגים תוספת שבת בעצמם ממילא, ממילא הכוונה בלי קום ועשה, בלא חלות של קבלה, אין זה מחייב את היחידים. כאן יש נפקא מינה בין ערב שבת למוצאי שבת, והנה במוצאי שבת לקה קבלה של תוספת שבת, אין כאן פעולה שמסמלת שקיבלנו על עצמנו את השבת, אלא מה? כי אי אפשר לקבל את השבת באופן מחודש על קדושת השבת שכבר קיימת, ועיקר תוספת שבת במוצאי שבת הוא על ידי המשך ניהוג קדושת שבת בשבי אל תעשה, זה אני הוספתי, בשבי אל תעשה גם למוצאי שבת, וניהוג זה חל על ידי שכל אחד ואחד ממשיך לפרוש ממלאכה גם במוצאי שבת. ובסוג תוספת שבת אין זו, ובסוג תוספת שבת זו אין הציבור גורר את היחידים. שמעתם את היסוד? אני אחזור בקיצור. אם מדובר בתוספת שבת על ידי קבלה, אז הציבור מחייב את היחיד. אם מדובר בתוספת קבלה על ידי ניהוג, על ידי פרישה ממלאכה, הפרישה של מלאכה היא דבר אינדיבידואלית, שאני עושה, אתה עושה. זה רק לגבי היחיד. הציבור לא יכול לחייב את היחיד על ידי זה שהם נמנעים מלעשות מלאכה. הם חייבים לעשות פעולה של קבלת שבת. והפעולה הזאת של קבלת שבת שייכת דווקא בערב שבת, אבל לא במוצאי שבת. יש הרבה לפלפל בו, אני רק נותן לכם מר מוקם לסוגיה.
אז אני נמצא כתובר בוויליאמסברג בניו יורק, שכולם מקפידים על זמן רבין הטעם לצאת שבת.
זה כבר נכנס לפרק נביאי של מסכת פסחים. אתם יודעים מה השם של פרק נביאי של פסחים? מקום שנהגו. יש עוד דין חוץ מקבלת שבת, יש דין בכלל של מנהג המקום. למשל, אם הציבור במדינה מסוימת או אולי בעיר מסוימת נוהגים שלא לעשות מלאכה בערב פסח מחצות וילך, אז זה מחייב אותי אף על פי שאני באתי מעיר אחרת, אז נותנים עליו חומרי המקום שהגיע לשם. אז ייתכן שמה שאתה אומר שנוהגים להימנע ממלאכה לדעת רבינו תם, כדעת רבינו תם, זה כבר יכול להיות בגדר של מוקם שנוהגו. זה לא שייך למה שאנחנו מדברים על ציבור ועל יוחד. אבל שאלה אחת, זאת אומרת, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אם אנחנו כבר מדברים על יוחד וציבור, אז בואו נפתח את הפרק מקום שנוגו ונראה, הופה נראה ונך זה ונראה אולי איזה מנהג מחייב את היוחד שהוא הגיע מקום אחר והוא עצמו לא נוהג את החומה הזאת אולי זה מנהג של הציבור וכאן אנחנו חייבים להגדיר מהו הגדר של ציבור לגבי מנהגים בכלל אוקיי, אז חילקתי לכם את הדפים האלו הגענו לאמצע הדפים חילקתי לכם הרי קודש וגם נדמה לי שחילקתי לכם דף מרב אהרן סולובייצ'יק יש לכם דף כזה? כרגע אני לא מוצא אותו אולי זה מופיע כאן בתוך הנה אוקיי אז אני לא יודע, צילמתי את זה אולי השארתי את זה במכשיר אני לא יודע אז רב אהרן סולובייצ'יק טוען ככה יש בהלל, בקריאת ההלל יש שני מחייבים יש מחייב של חג, של יום שהוא מקודש זה יתחת יום בארץ ישראל ו-21 יום בחוץ לארץ אבל יש גם חובה מצד נס עכשיו אם הנס עירה לציבור מסוים אז יש סוגיה במסכת ברכות שהייתה תקנת נביאים על כל פרק ופרק כלומר באותו יום שהציבור עירה להם נס והם נוצלו הוצלו ניצלו הם ניצלו תודה ניצלו אז מחמת הישועה והצלה הם קוראים את ההלל אומר ככה שלגבי הדין דאורייתא שלפי הרבה ראשונים ביניהם רבינו דניאל הבבלי אבן עזרא הרמב"ן הם כולם סבורים שיש חובת הלל דאורייתא אבן עזרא לומד את הדין של הלל דאורייתא מפסוק בספר דברים כתוב שהוא תהילתך הוא אלוקיך אשר עשה אותך וכולי וכולי הוא תהילתך הכוונה היא שהציבור חייב להודות לשם בהלל והיא חובת הציבור רבינו דניאל הבבלי לומד את, את המצווה של הלל בציבור מהפסוק ונקדשתי ומביא על זה ספרו הרמב"ן לומד את זה מפסוק אחר שכתוב בפרשת בעלותך והריותם בחצוצרות וכולי וכולי שמלכיכם ונושנתם אז יש כל מיני אפשרויות איך למצוא מקור למצוות הלל המוטלת על הציבור מדאורייתא אומר רב אהרן סולובייצ'יק שכל זהו בנוגע לאותו יום שבו אירה הנס כלומר שנה הראשונה אבל לגבי שנה אחרת כולי עלמא לא פליגי שזה כבר תקנת נביאים על כל פרק ופרק יוצא ככה כשניצלו כלל ישראל מהיוונים באותה שנה של חנוכה של נס חנוכה הם היו מחויבים בהלל מדורייתא בתור חיוב ציבור לפי אותם ראשונים שהזכרנו מה שאין כן חנוכה היום בזמן הזה הוא רק תקנת הנביאים אין לזה תוקף של דורייתא אלא תוקף של דרבונו אז כאן הוא חוקר מה הדין של יום העצמאות הוא טוען ככה שבאותו יום של מה זה התופשין חט?
היי
בייר היי בייר בתופשין חט אם אני לא טועה אז באותו יום הם היו מחויבים בהל דורייתא אבל הוא אומר שלגבי תקנת הנביאים על כל פרק ופרק הוא מביא את הרב רות שהרב רות היה בדעה משולם, אם אני זוכר נכון את השם שלו, משולם, הוא לא מביא את השם הפרטי שלו, שההלל, הוא אפילו בזמן הזה, הוא דאורייתא. אז הוא אומר ש... הוא חולק על רב גוטה, הוא אומר אי אפשר לבוא ולומר שהל הוא דאורייתא ביום העצמאות, אולי באותו יום בהייר טוב שנחת היה דאורייתא, אבל היום בזמן הזה מקסימום אתה יכול להגיד שיש לזה דין של תקנת הנביאים, אבל לא דאורייתא, כדוגמת חנוכה על הנס בזמן הזה שהוא רק תקנת הנביאים. עכשיו הוא מוסיף ואומר שלגבי הל בזמן הזה, אם הוא דרבנן מצד תקנת נביאים, הוא טוען שהמאירי במסכת פסחים קובע שיש הבדל בין נס של הציבור לנס של היוחד. הוא אומר שלגבי נס של הציבור, אז תקנו הנביאים שבכל שנה ושנה הוא חייב להגיד הלל מצד תקנת הנביא, אבל בנוגע ליוחד, כל יוחד שיראתו צורה ונגעל ממנו, אז הוא שואל, אז המאירי שואל האם בכל יום, בכל שנה באותו יום שהוא נגעל מהצרה הוא יאמר את ההלל. אומר המאירי שמצד היוחד, אז נכון שרשוי לומר הלל לעצמו באותו יום בכל שנה ושנה, אלא אינו מברך על ההלל. אז זה מה שרב סולובייצ'יק מקדיש מאמר שלם, מה רצה המאירי לומר כאן, לחדש שרשאי היוחיד לומר את ההלל. באיזה טעם נבוא נאמר שאסור לו לומר את ההלל, אלא שהגמרא במסכת ברכות אומר כל מי שאומר הלל בכל יום הרי זה מחריף ומגדף, אבל זה בכל יום. כאן הוא אומר את זה רק ביום מסוים, באותו יום שהוא נגעל ממנו, אז על זה יש לו מאמר שלם. אבל מה שנוגע לענייננו, שהוא מבין על פי המאירי שמה שתקנו הנביאים שיש חובה לומר את ההלל עם ברוכה בכל שנה ושנה באותו יום שנגלו ממנו, זה חובס הציבור, התקנה הזאת אינה נוגעת לגבי היוחד. אם היוחד ניצול, אז אין עליו חובה, ואפילו אם הוא ירצה לקבוע את היום להלל, אבל אין לברך על ההלל. עכשיו בהמשך המאמר, אני רק הבאתי לכם את המאמר הזה לחלק בין חובס ציבור בהלל לבין חובס יוחד, שלגבי חובס ציבור אז ייתכן א' שיש חובה דאורייתא באותו יום, באותו יום ממש בהיסטוריה שהציבור נגעל לומר הלל לפי כל הראשונים שהזכרנו, מה שאין כן לגבי היחיד, אמנם יש על ה... לא הספקתי לגמור, מה שאין כן לגבי שנה אחרת באותו יום, זה כבר דרבונון וכולי אלמא מדין תקנת הנביא. אבל זה בנוגע לציבור. אם היחיד נגעל, לא נס של הציבור, אלא נס של היוחיד, אז הוא אומר שבאותה שנה, כשיראה נס, הוא חייב להגיד הלל דאורייתא. אבל, לפי אותם הראשונים, אבל לשנה אחרת, הוא טוען שזה כבר לא חייב הלל, זה רק היתר להגיד הלל בלי ברוכה, ואחר כך הוא חוקר מה הדין של יום העצמאות, אם זה דין של נס ציבור, רק, אז זה רק נוגע אולי, אם זה דין של נס של יחידים, אז זה רק נוגע אולי לתושבים של מדינת ישראל, אם זה חובת ציבור, אולי זה נוגע נס ציבור לגבי כל העולם כולו. אז מי שירצה, אז יש לי מאמר שלם, שמרן סלוויץ' נדמה לי, אם אני לא טועה, אין לי גישה לחוברת שנקראת תורה שבעל פה, אתם מכירים? מהיכל שלמה פה בירושלים, ממש קרוב. אז כל שנה הם היו מוצאים חוברת של תורה שבעל פה אחרי ועידה, שכל הזמינו את כל הגדולים לארצות ומישהו סיכם את כל השיעורים שלהם והוציא חוברת. אז יש נדמה לי תרגום של המאמר הזה על הלל ביום העצמאות של הרב מרן סולובייצ'יק בתורה שבעל פה, אבל אין לי Eli gisha l'torsh balpeh, who like she yachil yagish yoteto, as yesh lo derech limtzo et zeba, as nachelo refuah shlima, kibalti menu ayom meser shu mangish arbe yoteto, v'ulai ad machar, ulai hu yagia chazara. As k'sham rabotai, rak lifnei shani sholech otchem habayta, או לבית המדרש, יותר נכון. אז יש כאן, בנוגע להלל, יש כאן מאמר מאוד מאוד יפה של רב סלוויצ'יק, בשיעור מזכר הממורי, חלק א', בעמוד קופטט זיין, הוא מתייחס להלל בראש חודש. והרמב״ם קובע שהלל בראש חודש נאמר בברכה דווקא בציבור. אז אם למשל אני לא מגיע לבית הכנסת, אני קובע את ההלל בראש חודש ביחידות, אז לפי הרמב״ם אני לא מברך על ההלל. ורב סלוויצ'יק רוצה להבין, ויש דרך אגב ספרדים, לא כל הספרדים, אבל חלק מהם שמקפידים מאוד לברך על ההלל בציבור בבית הכנסת. רוב הספרדים לא מברכים על ההלל בראש חודש כלל וכלל. אבל יש נוהגים, למשל תימנים ועוד, שנוהגים כשיטת הרמב״ם לברך על ההלל בראש חודש, אבל דווקא בציבור.
ואיזה ברכה?
הברכה לקרוא את ההלל. אז רב סלוויצ'יק שואל, מה כאן העניין הזה של הלל בראש חודש עם ברכה בציבור? הוא רוצה להבין את שיטת הרמב"ם. הוא גם מקשה עוד איזה עשר קושיות, לא על הרמב"ם אלא על ראשונים אחרים, ואז הוא מפתח שיטה מאוד מיוחדת בגדר של הלל בראש חודש. אז
חצי הלל,
חצי הלל בראש חודש. מה הגדר של חצי הלל בראש חודש? הגמרא אומרת, מנהג אבותיכם בידכם, ומה כאן הגדר של המנהג, ולמה כן לברך על הלל בראש חודש, למה לא מברך על הלל בראש חודש. אז בעזרת השם, מי שירצה לראות את זה למחר, ובעזרת השם אולי נספיק גם קצת להתקדם בדפים האלו שהוצאים. בסדר? אוקיי, כל טוב לכם, תודה רבה.
מחר יש ברית מילה.